האחיות גרים. נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק 198, ובו נסבול מהתפוצצות אוכלוסין ונחפש דרכים אל הכוכבים בהתבסס על שלושה חוקים.
אלייג'ה ביילי הגיע זה עתה אל שולחן עבודתו כאשר הבחין בריש סמי שהסתכל בו בציפייה. תווי פניו הזעופים והארוכים נתקשחו. מה רצונך? הבוס רוצה אותך, אלייג'ה. מיד, ברגע שתיכנס. בסדר. ריש סמי עמד שם, בלו הבאה. ביילי אמר, אמרתי בסדר, צא מכאן. ריש סמי סבב על הכבב ויצא לעשות מלאכתו. ביילי תמה ברוגזה מדוע אין מלאכה זו יכולה לעשות על ידי אדם. הוא נשתהה לבדוק את תוכן סקיק הטבק שלו ולעשות בליבו חשבון. בשתי מקטרות ליום הוא יוכל להאריך את האישון עד למכסת היום הבא. לאחר מכן, הפסיע ויצא מאחורי הסורג שלו. הוא זכה לפינה מסורגת לפני שנתיים, והיה מהלך לאורכו של החדר המשותף. סימפסון הרים עיניו מתיק מאגר כספיתי שעה שעבר. הבוס רוצה אותך, אלייג'ה. אני יודע, ריש סמי אמר לי. סרט מודפס בצפיפות השתלשל החוץ המקרביו של תיק המאגר הכספיתי, שעה שהמכשיר הקטן פשפש וניתח את זיכרונו לגבי המידע הרצוי האגור בדפוסי תנודות זעירים של משטח הכספית המבהיקים שבפנים. הייתי בועט באחוריו של ריש סמי אלמלא חששתי לשבור רגל, אמר סימפסון. לפני כמה ימים פגשתי את וינס בארט. באמת? הוא ביקש לקבל בחזרה את משרתו, או כל משרה שהיא במחלקה. הבחור המסכן מיואש. אך מה יכולתי לומר לו? רי סמי עובד במקומו וזהו זה. הבחור חייב לעבוד עכשיו בשליחות משעממת בחוות שמרים. הוא היה למעשה בחור פיקח. הכל חיבבו אותו. ביילי משך בכתפה ואמר בצורה יותר קשוחה מכפי שהתכוון או חש. זה דבר שכולנו מתנסים בו.
כן. הממזרים באו לקחת לנו את העבודות.
זה נכון. וואו, כמה, אנחנו ממש צריך להתעכב דבר על האלמנטים שיש פה, אבל...
כמו שאומרים, צריך to unpack, צריך
כן,
לפרוק.
כן, אבל אולי קודם לכן. נאמר שלום.
שלום, איילת.
שלום, נועה. אנחנו החיות גרים, כאן, בגלי צהל, ובשלל...
בשלל יסומוני הסקטים, כרגיל.
ובעולם. בעולם. בגלקסיה.
בגלי האתר.
בגלי הקסיה.
ובמיר... כן. מרשתת?
כמובן, כמובן. תמיד אנחנו במרשתת, לא יכולות בלי זה. אנחנו מנסות, אתם יודעים ויודעות, להבריח אתכם מדלת עמותינו המדכאים, מדכאות.
לא, אבל אם זה ירוק עד הפודקאסט הזה, אז מי שמאזינים לנו יכולים להיות בחלל כרגע, בעוד 240 שנה.
אולי הוטמנו במוח פוזיטרוני כלשהו.
כן, אולי אנחנו בעצם כבר לא בגופנו הגשמיים, אלא הועלנו לתוך איזושהי תודעת על קיבוצית.
כן.
וכך ביחד ננצח.
יכול להיות שזה המפתח.
בואי נהיה אופטימיות.
אני תמיד אופטימית. אני מנסה.
זאת הייתה הבדיחה.
אני יודע. אני נאחזת בשולחן מרוב...
למאזיננו שהצטרפו אלינו זה אתה, זו האופטימיות של הילד. כן.
אבל מה שכן אופטימי זה שאנחנו מקליטות כרגע את הפרק ה-198.
כמה חיכיתי, לא רק לפרק מספר 198, אלא לאדם, לאדון, לבחור, למנץ'.
אלה התארים שאת בוחרת לתת לו.
הרבה מאוד תארים היו לאיש הזה, למנץ' שיעמוד...
יצחק.
במוקד הפרקים הבאים שלנו, יצחק.
או יוד.
וגם על השאלה אם הוא היה מנץ' או לא היה מנץ', אנחנו נדבר, אבל יוד אסימוב.
כן. או אזימוב, כפי שנתקלתי בכמה רוסים שאמרו לי, מי זה אסימוב? אזימוב.
זה הרגע שבו מגיע הוידוי.
כן.
שאני קרובת משפחתו.
אני...
של יוד אזימוב.
זה מרגש אותי, אני קצת רוצה חתימה.
כן.
דברי.
משפחתה של גיסתי.
כן.
משפחת אזימוב. מבאמת ערבות רוסיה. קרובי משפחה. קרובי משפחה של יוד.
זה מרגש.
אני גם חושבת. מרגש כמעט כמו לגור ברחוב יוד אסימוב בירוחם.
ואחרי שהצפנו אתכם במידע כל כך רלוונטי, אנחנו יכולות להרגיע ולומר שהסיבה שאנחנו מרשות לעצמנו להתפנק במידע כה רלוונטי, זה שזה יהיה פרק ארוך. לא סתם, יהיו פה שני, במקום טרילוגיה, זה יהיה טריק. אנחנו נעשה אומנם שני פרקים, אבל הם יהיו כפולים כמעט באורכם. וזה יהיה פרק 198 ופרק 199, מה שמשאיר לנו את הפרק ה-200, או את חגיגות ה-200. כן.
לוטות בחק העתיד.
כן, כן, אנחנו מקוות שנצליח לחגוג אותם קצת.
אז איך עשו קפה, לא תכניסו אפילו עוגל התנור.
עוגל התנור.
15 דקות.
כן.
ואז עוד 45 דקות אפייה, ולקראת סוף הפרק השני כבר תוכלו
לאכול ממנה. כן, האמת שאת צודקת.
כן.
ובכן, חברות וחברים, אנחנו צוללות אל עולמות הרובוטים והמוסד, ואל באמת האיש שלא הפסיק לכתוב הגרפומניה בהתגלמותה. 500 ספרים.
בכל מדף
של הספרייה.
של קטלוג דיואי, יש לו ספר.
חוץ?
מקטגוריית המאה.
שהיא מפתיעה.
שסיווג מאה זה פילוסופיה ופסיכולוגיה.
אבל זה לא נכון, כי הוא כתב בפירוש גם על רעיונות פילוסופיים ופסיכולוגיים, אבל כנראה שזה לא הוגדר ככה, ברמת המספור.
אכן. והפסיכולוגית האמיתית היא...
אנחנו נסלח לו על זה.
ג'אנט. רעייתו השנייה, ג'אנט, שאנחנו גם לא נקדיש קצת זמן.
כן. כן, אנחנו, יש לנו הרבה תוכניות לפרקים האלה.
כן, אבל במקום לפרוט את התוכניות, פה היא פשוט...
נתחיל. אוקיי,
אז נתחיל לחזור למערות הפלדה.
אם כנראה עם שני הספרים החביבים עליי, אולי, בכלל, זאת אומרת, זה יותר משניים, זה שלושה, ארבעה, זה קשה לספור.
אוקיי, זהו, את מתחילה, ואז את כזה, ויש גם את זה.
כן, זהו, זאת הבעיה, שגם התווספו במשך השנים, העשורים.
כן.
אבל אנחנו מדברות על איש שבאמת עולם המדב חייב לו כל כך הרבה.
כן.
אבל הוא באמת כנראה ידוע בזכות שני המוסדות שהוא השאיר אחריו.
המוסד והמוסד האחר.
המוסד והרובוטים, כן. ואולי בראש ובראשונה חוקי הרובוטים. או רובוטיקה,
כן,
שהוא
המציא. כן, שזו
מילה שהוא המציא. הוא טבע. או תחום מדעי שהוא טבע. כן.
אני חושבת שאחד הדברים שאותי מעניינים לדבר עליהם בפרקים האלה שאנחנו עומדות להקדיש לו, זו השאלה של הרלוונטיות שלו. ולבחון אותה מול כל אחת נקרא לזה ההמצאות הגדולות שלו, זאת אומרת, מול הרובוטים כפי שהוא ייצב אותם, ומול האימפריה הגלקטית הזו שהוא בונה במוסד. אם אנחנו מתחילות באמת עם הרובוטים, אז הייתה תקופה שבה החזון הזה שלו, של שלושת חוקי הרובוטיקה המוטמעים בתוך המוח הפוזיטרוני,
שזה גם מונח שלו,
של הרובוט שהוא אנדרואידי, ולמעשה בלתי ניתן להבחין בינו ובין אדם. Mm-hmm. זאת אומרת, הרובוטים גם שלו הלכו והשתכללו, ויש כמה קלסיפיקציות כמובן של רובוטים, אבל המעולים ביותר שבהם, כמו... רבי דניל אוליבר.
לא, הרייש הזאת, הרייש עם האפוסטרוף.
גם אני קראתי את זה ככה.
רייב ג'יסקארד.
כן, רייב אוליבר. זה מאוד מעניין אם הוא ידע.
האיש שכתב את לפקוביץ'.
בתור אדם שגדל במשפחה מסורתית, בסופו של דבר.
לקרוא לזה. איך זה יתורגם? אגב, זה עוד קטע שהוא בעברית רצה שיקראו לו יצחק. אבל לא שיתפו איתו פעולה כל כך.
לא שיתפו איתו פעולה, תודה לאל. אז לחשוב על הדמות הזאת של דניל, או של הרובוטים המתקדמים האחרים שלו, בתור מין מכונה, אבל שאי אפשר להבחין בינה ובין אדם.
שוב, תלוי, יש הרבה דגמים, יש הרבה סוגים.
אז אני אומרת,
כן,
כאילו אבל... הפסגת היצירה. וכשאני קראתי את הסיפורים לראשונה, זה עוד היה נראה שעולם הרובוטיקה מנסה להגיע לשם. ואז כל הנתיב הזה נזנח לחלוטין, בגלל שאחד הדברים שהוא בכלל לא שער אותם, חשב עליהם, זאת אומרת, ההתקדמות של המחשוב, וכוח הרשת וכל הדברים האלה, נראה שהסיטו אותנו לחלוטין מהנתיב הזה. אבל היום אנחנו עוד פעם...
מתחברים אליו מחדש.
מתחברים אליו חדש דרך כל העיסוק ב-AI ובינה מלאכותית. ואני חושבת שלכן הדברים שיש לו לומר על מוסר של רובוטים, על אתיקה רובוטית, הם נורא 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 מעניינים היום.
ממש רלוונטיים.
ומאוד רלוונטיים. והלוואי שמישהו באופן AI יישב ויתמיע משהו שדומה לשלושת חוקי הרובוטיקה.
לא, אני חושבת שזה לא, איך לומר, לא נעלם מהם. זאת אומרת, אני חושבת שדווקא הרעיון הזה של חוקי הרובוטיקה, אפילו האזנתי לאיזשהו פודקאסט שנקרא Asimov's Robots or Robotics and the AI, שזה מין פודקאסט basic AI כזה, רק שהבעיה היא ש-AI מקריין אותו, ו-AI גם כתב אותו לדעתי, והוא כל כך שטחי וגרוע.
זה מאוד אינטרטקסטואלי.
וזה פשוט נורא, כי זה מין כזה, כמו ש-AI כותב, זה נשמע ככה. זה באמת, זה כמו צ'אט GPT שמקריין לך.
אוי.
זה לא טוב.
לא.
זה נטול כל תחושה שהבן אדם שיושב מולך הוא בן אדם.
סוזן קלווין says no.
סוזן קלווין says no. אוי, איך אני אוהבת סוזן קלווין.
גם אני.
תכף נדבר עליה. וואי, אנחנו חייבות להתאפס על עצמנו. מישהו, איזה רובוט יכול לסדר לנו פה את המהלך.
אבל לפני שנייה הסברת למה זה לא טוב. בואי נחזור רגע לטקסט שפתחנו איתו. כי כמו שאמרנו, יש שם הרבה מאוד לפרק.
כאילו, למה בעצם אני כל כך אוהבת את זה, מה שקלטתי? זה שזה בלש.
בדיוק.
כן.
זה בלש, זה לא סתם בלש, זה נואר. זה לא סתם נואר, זה הדראפט הראשון כמעט של האם אנדרואידים חולמים על כבשים חשמליות. זאת אומרת, הסצנה הזאת היא של הבלש האפור, הציני, סבא הימים שמגיע למחלקה, הבוס רוצה לראות אותו, כל סדרה, כל סרט שאני יכולה לחשוב עליו, מתחיל ב...
Chief wants to see you, Elijah.
כזה, יחד עם הניחוח הזה של שנאת מהגרים, או שנאת זרים, שמופנה כלפי מי שלוקח לנו את העבודות, שכמעט טקסט שטראמפ יכול היה לחתום עליו גם כן. אז אני חושבת שאפשר לראות אפילו בטקסט המצומצם הזה, את ההשפעה האדירה שהייתה לו על כותבי ז'אנר מאוד מאוד שונים ממנו. זאת אומרת, אני חושבת שקשה לחשוב על שני יוצרים שונים יותר, נגיד, מבחינת הפואטיקה שלהם, מאייזק אסימוב ופיליפ קיי דיק, ועדיין. זה ממש לקחת את הפרמיס הזה.
כשקוראים גם את הסיפורים הקצרים, שהם ממש המלצה חמה שלי, לא כולם באותה רמה ולא כולם זה, אבל באמת יש שם איזה גיוון, ובגלל שזו הייתה הראשית באיזשהו אופן, הסיפורים האלה שהוא כתב, אולי עכשיו קצת נצלול לתוך הביוגרפיה טיפה ונחבר את זה לשם, אבל הסיפורים הקצרים הם באמת כל פעם מקיפים עולמות שלמים, והם גם קצת שונים מהרובוטיקה והמוסד, שזה ככה התמסרות לטווח ארוך, לעולם שלם. רואים איך כאילו חלק מהרעיונות צצים ומעובדים, וכל מיני רעיונות שאחר כך יקבלו צורות אחרות, נמצאים בכל מיני צורות גולמיות כבר ברגעים הראשוניים האלה. ויש גם את אין איש פה פרט, שזה קובץ שהוא כל הזמן קצת כמו ההירורים של קסטנר לפני כל סיפור. כן. יש ממש איזה מין כתיבה שלו, שנע בין יוהרה אינסופית, איזה...
אז בואי ניתן למאזיננו איזה מין ניחוח, איזה דוגמה, איזה טעימה.
נוריד את זה מהדרך, כן.
לפני כמה שנים אני קוראת מתוך הקובץ השני של זוכי פרס ההוגו.
הטוב שבטוב.
הטוב שבטוב. לפני כמה שנים עלה הצורך להכין לקט של אותם סיפורים ורומנים קצרים בשטח המדע הבדיוני אשר זכו בפרס ההוגו. הפרס המוענק בכל שנה בכנס העולמי של המדע הבדיוני הנערך בערים שונות. כדי לערוך אנתולוגיה כזאת נחוץ היה אדם בעל חשיבות, שפוי והגיוני, אמיץ ואז נפש, שנון ורב עוצמה ומעל הכל יפהפה להפליא. בנוסף לכך צריך היה זה להיות מי שלא קיבל חשיבות. בשל עיוות דין משווע, את פרס ההוגו בעצמו.
זה אבל שיתוקן בעתיד.
היות ואני, אייזק אסימוב, לא קיבלתי עד אז מעולם את ההוגו, והועיל וכל שמות התואר המפורטים לעיל היו הולמים ותואמים אותי בלא יוצא מן הכלל, מיד נבחרתי כעורך על ידי הוצאת הספרים המכובדת דאבל דיי בעם. האנתולוגיה פורסמה בשנת 1962 תחת השם הזוכים בהוגו וזכתה להצלחה מהדהדת. ספק בשל רמתן הגבוהה של היצירות שהרכיבו אותה, ספק בזכות אותו חותם, קשה להגדרה שהטבעתי עליה אני כעורך. אנא, אל תטריח את עצמך לנדב הגדרות משל עצמך.
לא, אבל זה מלא מודעות עצמית. זאת אומרת, הוא נע, אני חושבת שזה חלק מהעניין הזה, שהוא נע בין המודעות העצמית לבין היוהרה האמיתית לחלוטין, שהיא חלק ממנו. אבל הוא כאילו מצליח לעטוף אותה קצת.
אבל אני חושבת שגם המנומקת. זאת אומרת, אנחנו דיברנו לפני כן על בהתבסס על עמוד, על החותם שהוא השאיר על הז'אנר, ואנחנו נפגוש אותו...
וזה רק חלק.
שוב ושוב ושוב, נכון. ואנחנו נפגוש את החותם הזה ככל שנעמיק יותר לתוך היצירות שלו. אז אני חושבת שהרבה מהיוהרה הזו הייתה מנומקת היטב, הוא גם באמת היה אדם חרוץ מאוד, את הגדרת אותו כגרפומן, וזה מאוד נכון. זאת אומרת, הפנטזיה שלו הייתה פשוט שיניחו לו לנפשו ולשבת ולכתוב.
כן, לא, יש ממש, יש סיפור שנקרא כל כך יפה היום, שהוא בהקדמה אליו כותב, שאין דבר שמבאס אותו יותר מיום יפה, כי אז אנשים מתחילים להטריד אותך ולהגיד לך, צא החוצה, כל כך יפה היום.
אבל זה לא רק זה, הוא גם היה...
וסביב הרעיון הזה, הוא ממציא עולם שלם שבו לא יוצאים החוצה, שזה משהו שהוא מתכתב איתו...
נכון, כי הוא היה גם אגורופוב, וגם קלסטרופיל. זאת אומרת, הוא גם אחד חללים קטנים וסגורים, וגם מאוד נלחץ מה...
Outdoors,
מהחוץ, ולכן... טס רק לדעתי פעמיים בחייו, בשלבים יותר מאוחרים הוא נהג לשוט, שזה כנראה היה בסדר, כי אפשר להיות בתא קטן ולסגור את החלון, לא לראות את המים השוצפים בחוץ. אבל התכונה הזאת שהוא נותן לאלייג'ה, לבלש שלו שמופיע בכמה וכמה מהספרים, של החרדה מפני החוץ,
הוא נותן אותה לכל המין האנושי שיושב על כדור הארץ.
אבל אלייג'ה חייב לצאת.
נכון.
אין לו ברירה.
יותר מזה, הוא לוקח על עצמו את ההוצאה של כל אנשי כדור הארץ אל העולם, אל ההתנחלות הבין חללית. אבל טוב, אנחנו שוב קצת קופצות קדימה
באטרף. בואי נתחיל בשני בינואר 1920.
לכי על זה.
הוא נולד.
נכון.
נולד למשפחה יהודית בפטרוביצ'י.
בטרוביץ', כן.
עיירה ליד סמולנסק, ואכן נקרא יצחק, וכשהוא נתן רעיונות לעיתונות בארץ, הוא גם התעקש שיקראו לו יצחק, והמשפחה עוברת ב-1923 לארצות הברית.
לא לפני, ששנה אחרי לידתו, 21 ילדים מהעיירה מתים. מדלקת ריאות, כן. והוא היחיד שניצל. הוא חולה והיחיד שניצל.
זה כמו החלילה מהמלין.
זה נורא, כי זה ממש כאילו כל
שכבת הגיל שלו, בני דורו.
ואני מנסה לדמיין כאילו איזה מין, איך אתה בא לעולם עם ה... לא, זה לא זיכרון. זה משהו קמאי כמעט. שכאילו... הגורל היה יכול להתהפך ככה.
זה גם זה, ואני חושבת שאולי זה מנמק... במידה מסוימת.
את ההגירה.
לא רק את ההגירה, אלא אחר כך, בהמשך חייו את הצורך אז שלו בקהילה, במה שאנחנו היינו קוראים peers, בעמיתים, באנשים שחולקים איתו את התשוקה שלו, ושהוא יכול להיות איתם בקשר, וזה הדבר שגם מאפיין מאוד את השנים הראשונות האלה של המדע הבדיוני, החיפוש.
עד היום, לא?
אז בוודאי, היום זה כבר, את יודעת, מפעלי ענק כאלה, אבל אז היה איתה, הוא כותב על זה, שוב, באופן מאוד חי ומרגש, בקובץ הראשון של הטוב שבטוב, שעכשיו שמענו על איך הוא הפך להיות האורך שלו, ואז הוא כותב על מה זה אומר היה למצוא את הגיליונות הראשונים שפרסמו מדע בדיוני, ואז לראות שיש עוד אנשים שאוהבים אותם. אושר הגיע לשיא קיצוני עוד יותר, כאשר נתגלתה התגלית המפתיעה, כי אי שם קיים אדם נוסף המתעניין במדע בדיוני. לידיעתכם, האיש תמיד ידע שאי שם בערים אחרות הם היו בנמצא. ככלות הכל, אוהדים כתבו בלי סוף לכתבי העת השונים. סוקרים סיפורים, מבקרים את התחולה המדעית, דורשים הוצאות שבועיות, לועגים איש להשקפות ראהו, וכתב העת הדפיס את כל המכתבים בדפוס זעיר, בצירוף הערות צדדיות עולצות של האורך. אבל למצוא חבר אוהד בעירך שלך, אפילו בשכונתך שלך, הייתה זו פרשיית אהבים מיידית. היה זה האיחוד ההדוק משום עניין משותף שהדיוטות לא באו בו. וכשהוא ממשיך לדבר אחר כך על הקהילה, הוא קורא לחובבים אחרים אחים. כלומר, אני חושבת שיכול להיות, אם אנחנו מנסות לעשות כאן את הקישור הביוגרפי הזה, שבאמת זה יצק בו איזושהי תשוקה למצוא... את האנשים ששווים לו, את קבוצת השווים שלו.
זה לא היה קל, כי הוא היה בשני אחוזים הגבוהים ביותר...
במנזה. כן, כמו שהוא לא פסק מלהזכיר.
נכון. אז למה שאנחנו נפסיק מלהזכיר? הוא היה באמת איש מאוד מבריק, אין מה לעשות.
אבל לפני כן הוא היה ילד מאוד מבריק.
נכון,
הם מגיעים לברוקלין באופן מאוד יהודי. והוא בן
של מהגרים, והוא יהודי, והוא רוסי, באמריקה, של שנות ה-20, 30, 40.
ואבא שלו פותח מין דוכן לעיתונים ולממתקים מהסוג שעדיין קיימים עד היום בארצות הברית, אבל הרבה פחות, כמו הדוכנועים, גם הם הלכו בדרך כל בשר.
הרובוטים תפסו את מקומם פשוט.
בדיוק. ושם הוא בעצם נחשף לראשונה לאותם מגזינים, שהתהדרו בשמות כמו Amazing Stories, ו-Wonder Stories, ו-Fantastical Tales, ועוד היפרבולות כאלה ואחרות. כן. ששם פורסמו באמת הסיפורים הראשונים שאפשר להגדיר אותם כמדע בדיוני במובהק. כלומר, לא וולס, שדיברנו עליו בפרקים הקודמים, לא ורן, שהסתבכו עם ההגדרות האלה. זאת אומרת, כשניסו להדביק אותם לוורן, אז הוא הסתייג מהם, וולס הגדיר את מה שהוא כתב כרומנטיקה מדעית.
בואי, אנחנו גם בעיקר עוברים למתחם האמריקאי, נכון. לתחום הדבר הזה שקושר את את האלטרנטיבה הזאת, את המדע הבדיוני, אל המסחריות, אל הפאבלישינג, אלא כאילו אל ההצלחה, אל הסחרור של ההמונים.
המאס מרקט.
כן.
כן, כן. ולא רק זה, אלא אל המקום שהוא אוטופיה. זאת אומרת, זה עם כל הכבוד לצרפתים ולבריטים.
זה העולם החדש.
בדיוק, ולעולם הישן שלהם, זה העולם החדש. It's what's new, כאילו כן. זה, אנחנו נראה לכם איך חיים את זה בפועל, מגשימים בגופנו את החזון האוטופי הזה.
וגם ככל שנתקדם בשנים, המציאות תביא אותנו לעולמות של המרוץ לחלל, ולמקומות שבאמת המדע מתחבר עם הפנטזיה של מה הולך לקרות לנו בעתיד, ועם הכוח הכי חזק בעולם שעושה את זה, שבאמת מביא. עכשיו, שוב, בואו אם נתחבר לביוגרפיה, אז באמת בתקופת הילדות שלו, יש לו גם באמת אחות ואח, והוא לימד את אחותו לקרוא, זאת אומרת, נראה לי שהוא גם היה אח טוב בדרך, ומקדימים לו את הכניסה לבית ספר, זאת אומרת, הם באמת כולם משפחה מבריקה כזאת, כנראה, זה גם בגנטיקה, אבל גם
כן, וגם בדבר המאגרי הזה, כן. של אנחנו
ננצח,
ואנחנו כן. נחיה חיים טובים יותר מאלה שהיו להורים שלנו.
וההורים מאוד דוחפים לשם, כן. ואמא משנה לו את שנת הלידה, כדי שהוא ייכנס קודם לבית ספר.
הם רוסים, זה כאילו, יכולה לראות אותו חוזר מהביתה עם 99.9 בציון, ואימא שלו שואלת אותו למה לא 100, זה...
אבל באמת הוא מתקדם וכמובן מבריק ומקבל על זה הכרה והופך להיות מדען, זאת אומרת. זוהי ראשית הדרך.
Okay.
עכשיו, הכתיבה באמת בהשראת זה שהוא יש לו גישה למגזינים האלה, כי אחרת הוא לא יכול היה להרשות לעצמו אותם, אבל בזכות זה שאבא שלו, זה
הפרוטקציה.
הוא עובד בחנות, אז הוא יכול גם לקרוא את ולכתוב.
והוא עושה את הכל נורא 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 מהר. זאת אומרת, חלק מהתפוקה שלו היא לא רק בגלל החריצות והזריזות שלו, ובואי נודה, ההיעדר העניין המוחלט שלו בהשקעה בשכתוב, בניית דמויות משכנעות, פואטיקה, אנחנו עוד נדרש לזה.
לא הייתי במחי עד עושה את הכל, אני חושבת שזה נע. אני חושבת שמה שנקרא, כשבן אדם כותב 500 ספרים, חלק מהם מאוד טובים גם.
גם. אז הוא מתחיל לכתוב
בגיל 17. אבל הכמות ללא ספק משחקת שם תפקיד.
נכון. כן. הוא מתחיל לכתוב בגיל 17, הוא מוכר כבר סיפורים לג'ון קמבל, שהיה
מנטור.
העורך.
כן. קצת מערכת היחסים של ורן עם הצל.
כן. כן. והוא מוכר את הסיפור הראשון, סליחה, את הסיפור השלישי שהוא כתב, הופך לסיפור הראשון שהוא מוכר, כשהוא היה בן 18. הוא קיבל עליו
הרבה
לא
כסף.
מעט כסף. כן. כן, זה היה 64 דולר, שבאותו זמן היו למעלה מ-1,000. בעצם סנט למילה.
כן.
ובגיל 19 הוא כבר השלים תואר ראשון במתמטיקה באוניברסיטת קולומביה. בגיל 28 הוא מקבל תואר דוקטור, מצטרף לסגל של אוניברסיטת בוסטון. כלומר, הוא ללא ספק מתחיל מהר מאוד להניח כן. את רגליו על המסלול האקדמי, רק שבאיזשהו שלב הוא מתחיל להרוויח יותר כסף מהכתיבה, מה שהוא יכול אי פעם היה להרוויח בתור פשוט פרופסור.
כן, ואני חושבת שגם בוי, הוא האישיות שלו מאוד מותאמת לתהילה. הוא נמשך לזה.
הוא אהב לתהילה?
כן.
בלי עין הרע.
כן. והוא מסתחרר מזה, הוא נמשך לזה, הוא חוגג את זה, ולא, זאת אומרת, ללא ספק, זה מתווה לו את הכיוון להתנתק. מה שכן שומר עליו בתוך העולם המדעי, זה הכתיבה האינסופית של ספרי מדע פופולרי, כאילו ספרים עיוניים, שהם בעצם נועדו להנגיש מדע להמונים, וגם כמובן דרך הכתיבה המדע בדיונית, שמן הסתם היא מרכז תהילתו. למרות שחלקה היא כאמור לא בדיוק ספרות מדע, אלא יותר פנטזיה או בלש, בעיקר בלש.
כן, למרות שהבלש שלו הוא בתוך
עולם
מדע. מרחב של הז'אנר.
כן, כן, כן. אבל אני חושבת שהעיקרון המניע והתעלומה שהיא מרכז הסיפור, ללא ספק, זאת אומרת, מניעה את העלילה, היא יותר מהדמויות, כפי שאמרת, ויותר מעומקן הלא ממש קיים. במיוחד כשמדובר במוח פוזיטרוני, שעומקו, דווקא עומקו,
זהו,
לא רע.
אמר שאם כבר דווקא, לעומת הדמויות האנושיות, שאנחנו רוצות לקבל עליהן יותר, ואנחנו לא מצליחות בדרך כלל, אז דווקא הדמויות של הרובוטים, זה מקבלות יותר עומק.
כן, יש סיפור על מולטיבק, המחשב על...
אני מתה על מולטיבק.
המחשב על שהוא יצר. כאילו, זה עוד סוג של דמות בסיפורים. ויש סיפור נורא עצוב על איך מולטיבק מנסה לארגן את מותו. הוא לא יכול לשאת יותר את האומללות שמוזנת אליו כדאטה. כביג דאטה, וזה ממש סיפור על ביג דאטה.
לגמרי.
זה סיפור על איך ביג דאטה, איך הנתונים האינסופיים על האנושות נועדו באמת להיטיב עם למנוע אלימות. זה עוד רעיון שאחר כך כמובן מוצא את עצמו במיליון סרטים וזה של חיזוי פשעים. היכולת באמת
לחזות. שוב, אצל פיליפ קיי דיק, בדוח מיוחד.
כן, כן,
נכון. שלקח את זה משם. אבל הדמות הזאת של המחשב שיש לו תודעה בעצם, שגם אנחנו רואים אותה משתחזרת את תיאודור סטרג'ן אחר כך, ובאמת הרבה מהגרעינים נמצאים שם, וגם ממפים את מה שהעסיק את הכותבים של אותה תקופה. כן. אז הרעיון הזה של המחשב שיש לו תודעה, ויש לו גם את הסיפור על, על מולטיבק והבדיחה.
יש את השאלה, השאלה הנצחית.
נכון,
השאלה...
שזה דאגלס אדמס אחר כך
לקח כן,
לאירוע לא, עמוק שלו.
ודאגלס אדמס מתקשר עם ה... פשוט עושה, כאילו זה גם פרודיה, אבל זה גם כבוד. כאילו
נכון.
זאת אומרת, באמת יש את הדאבל הזה.
כן, מהמוסד שהוא לוקח לספרים שלו. אז כן. אפשר לראות איך הרעיונות האלה שהוא נוטע, קודם כל מאוד העסיקו את הכותבים בני תקופתו, והמשיכו להוות את עמוד השדרה של התמטיקה הז'אנרית, גם בעשורים אחריו בוודאי, אבל עד היום.
לגמרי.
ואני חושבת שהכמות כאן, במידה כזאת או אחרת, באה על חשבון האיכות. אפשר להידרש לזה רגע עכשיו, לפני שאנחנו מתיחות הלאה. יש לו, מבחינה סגנונית, כמה יתרונות שעכשיו, כשקראתי שוב את, את הספרים, אפשר היה לעמוד עליהם הרבה יותר בקלות, מאשר כשהייתי בת 14, ופשוט רדפתי אחרי הרעיונות המבריקים, כמו שחתול רודף אחרי נוצה בקצה של חוט.
אני עדיין מוקסמת.
יש המון הומור.
כן.
המון. נכון. הוא פשוט עדיין מצחיק אותי, למרות הניחוח האשמאי.
וואו.
הכבד.
כן, זה לא התיישן
מדיף.
טוב.
זה לא. ממש לא התיישן טוב. זה כמו ריח של נפטלין בחליפת פלנל ברכיסה כפולה.
טוויד.
טוויד.
כן.
כן. אבל עדיין החלקים שאינם כאלה הם מצחיקים. זאת אומרת, המודעות העצמית שלו, ליוהרה שלו, למקום שלו בתוך הז'אנר, לסופרים האחרים ותחושת האחווה הזאת שהוא כן. מתאר, עדיין מאוד משעשעת. חלק ממנה זולג לתוך הסיפורים עצמם, לא רק בהקדמות, זאת אומרת, יש גם סיפורים משעשעים. אני חושב שהוא סופר בלש לא רע. כלומר, התעלומות בנויות היטב, מפותחות יפה, רואים שהוא מעריץ גדול של אגתה קריסטי. זה ממש, הוא לא רק הודה בזה, אלא רואים את הטביעות אצבעות.
לא, אבל גם של הולמס.
זאת אומרת... נכון, למרות שהוא פחות העריך את קונן דויל.
זה הרבה יותר פוארו מאשר הולמס. גם בהייסטינגזיות של דניל, שותפו הרובוטי של אלייג'ה ביילי, שמערכת היחסים ביניהם הולכת ונבנית, והיא אחד הדברים...
והיא הולכת להיות מקסימה, ממש.
מקסימים, באמת. ובסוף אלייג'ה קורא לבנו על שם דניל ועל שם רובוט אחר, שהוא עוד ערוץ עתידני שלנו של קריאת מחשבות, שמאוד העסיק אותו גם, ג'סקארד. אבל יש משהו שעוד כישרון שלו, אני חושבת, זה בזכות גם הסיפורים הקצרים, זה לברוא עולמות. עולמות, כאילו פיל, תחושת עולם.
כן.
שהיא נורא מהירה, נורא מדויקת.
נעדרת תיאורים, שזה מאוד
נכון,
מוזר.
אבל היא, תראי כמה בעמוד הזה נכנסנו לתוך עולם. עכשיו, כבר חלק ממנו כל כך קלישאתי, כי אנחנו כבר מבוססים עליו, זאת אומרת, ביססנו עליו כל כך הרבה דמויי התיאור הזה. אבל אפילו הדבר הכספיתי הזה, זאת אומרת שזה בול... בולשיט על בולשיט כזה, וגם כל מיני דברים שהיום מיושנים לחלוטין, כי הוא עדיין ראה מחשבים בתור כל מיני כרטיסיות ניקוב,
כן.
וכל מיני פלטים, בכלל השימוש בנייר עדיין, או בתחליפניה, או כל מיני דברים כאלה, כל מיני דברים שהיום כבר אנחנו זה, אבל הוא גם מדבר על הולוגרמות, ועל ועידות...
אין שזה פיל סייבר
יש
פאנק.
יש ממש...
בגלל השילוב הזה של טכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת, ומה שאנחנו היום תופסים כלו-טק. אפרוריות היומיומית המשמימה הזאת לצד איזשהו עתיד שאנחנו תופסים אותו כזוהר, וזה נכון שממש בהנף יד הוא מצליח לעשות את זה בלי להמיס יותר מדי תיאורים והסברים.
נכון.
זה הכל in medias res, זורק אותך לתוך העלילה, נותן לך לשחות לבד.
כן, יש כמה סיפורים שהם כזה קצת מאכילים אותך באקספוזיציה.
נכון.
מה, אתה לא יודע שהמולטיבאג הוא בלה כזה.
אכן, אבל הוא כבר...
תמיד יש איזה כתב שצריך להסביר לו את החלק המדעי. נכון. או משהו כזה. אבל בסדר, זה עובד, זה עובד.
אבל הוא כבר כן פועל, ואני חושבת שבמובן הזה רואים את זה, הוא כבר כן פועל בתוך עולם של אנשים שמבינים מה הוא מנסה לעשות. זאת אומרת, הוא רואה קהל.
כן.
הוא יודע מי הקהל שלו. וזה משהו שלמי שהיו שם לפניו עוד לא ממש היה. אז אני חושבת שאלה כן דברים שיכולתי לשים אליהם יותר לב עכשיו בקריאה החוזרת. לצד באמת הדלות של התיאורים שלפעמים היא יבשה וצחיחה, והדמויות שאוויין אינו עולה על זה של הולוגרמה... ממוצעת, בעיקר זה של הדמויות הנשיות.
אני חייבת לומר אבל שעם כל האובי נוצא הזה, יש בי חיבה אל הרבה מאוד מהדמויות שלו. זאת אומרת, חיבה אמיתית, כאילו מין דמויות שהולכות איתי הרבה, שזה אולי מוזר, כאילו זה נע בין דמויות שהן, כי הן הרואיות בחלקן מאוד, והן סוחפות באיזשהו אופן. יש לו את הדמוי צ'רצ'יל של המוסד. דווקא בגלל שאני חושבת... הוא ראה אותם באיזשהו אופן מאוד חד, גם אם היו קצת קריקטוריות, הם היו חיות בשבילו, איכשהו משהו בחיות הזאת עובר, כי הן דמויות שמונעות פעולה.
המונעות פעולה הן פועלות.
בדיוק, והסיפור סוחף, ויחד איתו הדמויות, גם אם הן כאילו באמת לא נטולות עומק של רומן, זה בוודאי, יש בו משהו שאו נוגע ללב, או כאילו איכשהו נתפס באיזשהו זיהוי, או באיזה... הפרד. הוא אחת הדמויות האהובות עליי. אבל אנחנו נגיע לזה
בפרד. על הפרד כשנדבר כן, בפרק הבא כן, על המוסד.
אבל לא רק. זאת אומרת, אני חושבת שגם אלייג'ה ודני, לצמד הזה...
הקריקטורה זה חלק מהתכונות שלה, זה החדות הזו שלה, והעובדה שהיא מצליחה לתפוס בקו אחד, איזשהו רעיון מורכב. ככה זה... שבת עובד, ואני חושבת שלמשל, אם נעלה שוב את שמה של סוזן קלווין מהאור...
בואי נעלה יותר מזה, אני אקריא כמה מתיאוריה.
וואו.
אוקיי?
יאללה.
דוקטור סוזן קלווין מתאגיד הרובוטים והאנשים המכניים של ארצות הברית, זה כבר מראה על ההומור שלו.
כן.
זמרר העיתונאי, הגברת שחלל עלה במקום לב ובעיניה הליום נוזלי, היא הייתה עוברת את השמש ויוצאת מצידה השני כשהיא עטופה בשלהבות אש קפואות. או פסיכולוגית הרובוטים השתיקה אותו בקול שניסה אך במעט מעל לחד גוניותו הרגילה. בלי היסטריה, בן אדם, כבר ראיתי בימי חיי כמה וכמה משברים, ומעולם לא ראיתי משבר נפטר על ידי היסטריה. סוזן קלווין, הרובוט המחופש כאישה. ויש חלק שלם שהוא מקדיש לחוקים של סוזן קלווין, שהם לא לפגוע ברובוט אם אפשר לפגוע באדם.
כי מעדיפה רובוטים.
היא מעדיפה רובוטים.
על בני אדם.
ואולי סגירת המעגל, זאת אומרת, כל הזמן אומרים שהיא בעצם נטולת אנושיות, ואוהבת רובוטים יותר מכל דבר אחר. אף פעם לא הייתי מייחסת שם התואר נשית לאיזשהו חלק בה. והסיפור של רובוט אחד שמתקלקל, ובעצם יוצא כאילו מהעיצוב שלו, מההכנה שלו, מהתכנות, משלב התכנות, כתינוק. וסוזן מסרבת להיפטר ממנו ולהרוס אותו, וכאילו עובדת איתו, ולומדת אותו. ואז הם שומעים מבעד לדלת הסגורה, שהוא קורא לה בעצם אמא.
אמא.
ואני חושבת שהדבר הזה של אמהות, לאישה שלא תזכה לילד, זה נושא שחוזר גם בילד קטן מכוער, שזה גם סיפור מאוד נוגע ללב, על מין חברה שמצליחה להחזיר או להביא דברים, זה לא לשבט, זה להביא דברים מתוך העבר, למרחב שנקרא סטאסיס, והיא מצליחה להביא ילד ניאנדרטלי אל תוך מין בועה. זאת אומרת, הוא יכול בעצם להתקיים רק בתוך בועה, בגלל איזשהו הסבר מומצץ.
כי סיבות.
בדיוק. כי זה יחריב את העולם ויפזר אנרגיה של לא יודעת מה. יש אישה שמטפלת בו, שהיא מתוארת בגיל המעבר, ללא זוגיות, אחות מאוד כזאת רציונלית ומאוד דדיקייטד למשימתה. והיא לאט לאט מתחברת אליו ואוהבת אותו וזה. ואז הם צריכים לפנות מקום. והם רוצים להיפטר ממנו. והיא בהתחלה מתכננת להבריח אותו החוצה, היא כאילו מוכנה לקחת את הסיכון ש... אבל אז בעצם הם צרים עליה ולא נותנים לה לצאת, ואז היא חוזרת איתו אל העולם
המאנדרטלי. בעצם את העתיד שלה.
כן.
למען...
וגם זה מסתיים בזה שהוא בעצם ילד טימי. שמכונה אייפ בוי, או משהו כזה, ילד קוף על ידי העיתונאים, בעצם קורא לה אימא, ואז הם נעלמים ביחד. התוהו. זה סיפור נורא נוגע ללב.
זה נוגע ללב?
יש משהו...
אבל סליחה.
כן, לא.
תפקידי הנשים הקרות וההגיוניות, שמתמוססות לנוכח האפשרות
להיות
לאם, ושאר תיאורי הנשים בכלל בספריו וסיפוריו הם אחת מנקודות התורפה בעיניי הגדולות שלו ככותב, ונשים בכלל היו גם אחת מנקודות התורפה
שלו.
הגדולות שלו כאדם.
כן.
סופרת המדע הבדיונית ג'ודית מריל, שהכירה אותו בנעוריה ובנעוריו, טענה שקראו לו איש בעל 100 ידיים. אחד מה...
מחמי.
כן, חוויות זכורות לכל אישה שהייתה נוכחת באותם כנסים באותה תקופה, הייתה שאם את עולה לפני הסימוב במדרגות, צפי לקבל צביטה בתחת.
אלוהים.
כשאחד מידידיו עמיתיו הסופרים הציג בפניו את הדייט שלו, הסימוב לחץ את השד השמאלי שלה במקום את היד השמאלית שלה. ובכלל היה לו מנהג לגפף...
להטריד מינית.
ברצונן נשים.
כן.
ולהטריד אותן מינית. טענתו הייתה תמיד שהוא פמיניסט מאוד, ואף אחת מהן לא אמרה שום דבר. אבל אין ספק שזה יצר אווירה. הוא לא היה היחיד, כמובן. זאת אומרת, היה מועדון בנים, גם כשהוא מתאר את ראשית ימי החובבות.
כן, שהייתה אישה אחת.
הייתה אישה אחת שכולם בהו בה, כאילו, ולא ידעו איך לגשת אליה כזה. וכשהוא כותב בהקדמות שלו על אן מקפרי ועל אורסולה לגוויין, אפשר להרגיש את ה... הייתי אומרת, ההתנשאות המיזוגנית שמתרגמת לתפיסה עצמית של פמיניזם נאור.
לגמרי, זאת אומרת, הוא ממש הדוגמה, כאילו, שמעתי הרצאה שלו על העתיד. עכשיו, כל מהות ההרצאה היא להגיד איך הדבר הכי משמעותי, הוא כאילו, זה אחד הדברים שמטרידים אותו, זה התפוצצות אוכלוסין, וזה גם מה שמניע את כל מערות הפלדה, וזאת אומרת, הרעיון של התפוצצות אוכלוסין...
אם יש אישה שצריכה ילד, אז היא תחזור לעבר, או היא תאמץ רובוט, אבל היא לא תלד.
אבל אין ספק שילודה, הגבלת ילודה מאוד העסיקה אותו, וכאילו כל מהות ההרצאה זה הדבר שיציל את האנושות זה להגביר חינוך, השכלת נשים. כאילו, לייצר שוויון, לייצר זה, והוא אומר את כל הדברים הנכונים. כאילו, זאת אומרת, מבחינת הפוליטיקה, נקרא לזה ככה, הוא
נשמע טוב.
זאת אומרת, הוא תומך בשוויון והוא תומך בזה, אבל אולי זה גם הרגע לדבר על ג'אנט.
על ג'אנט.
וגם יש משהו בבצל שהוא מפיל, ומבחינתו גברים מפילים, שלא משאיר באמת.
כן, זה לא עץ שאפשר
ואין פה שוויון אמיתי.
לצמוח לצידו. וקצת כמו במקרה של וולס ואשתו, עם הציור הזה שהוא צייר לה, של הקריירה שלו כנבט, שהאהבה שהיא הרעיפה עליו, אפשרה לו לצמוח. גם במקרה של אסימוב, אשתו השנייה, ג'נט, הייתה סופרת מדע בדיוני בזכות עצמה. כך הם נפגשו, וזאת הייתה המסגרת, היא באה לבקש ממנו חתימה. כשהם נפגשו לראשונה, והוא עוד היה נשוי באותה תקופה, אין לדעת אם הוא צוות לה בתחת. אבל
זהו, היא אמרה שהוא היה מאוד לא קר נחמד. ולא נחמד כן. דווקא, כי הוא סבל מאבנים בכליות באותו רגע.
לא, לא היה ידידותי במיוחד, אבל פעם השנייה שהם נפגשו, וגם הפגישות הבאות שלהם כבר, עניינים כנראה התחממו.
לא, ונראה שכן הייתה שם
אהבה מאוד גדולה. הייתה שם אהבה מאוד גדולה, הייתה שם זוגיות כנראה מאוד סימביוטית.
וגם נאמנות לשם שינוי לעומת וולס, כמה שאנחנו יודעים.
זה לא, וולס לא היה לא נאמן, פשוט מין בסוציאליזם מיני. זאת אומרת, זה לא נאמנות לא הייתה על השולחן מהבחינה הזאת. מונוגמי. נאמן לאידיאולוגיה שלו יותר מכל דבר אחר. ובמקרה של בני הזוג אסימוב, הם באמת עבדו יחד הרבה מאוד שנים. היה פוסט מאוד יפה של הספרנים של הספרייה הלאומית, שהוא קדש לג'אנט אסימוב. אנחנו נשים אותו, את הלינק בקבוצה של האחיות גרים, כדי שתוכלו לצלול יותר לתוך הדמות שלה. אבל הם גם כתבו יחד, והיא גם המשיכה לפרסם קצת בשמה שלה, או בעצם בשם הבדוי שלה, אבל אין ספק שהקריירה שלו בלעה את הקריירה שלה. כן. אפילו כשהיא כתבה ספרים לגמרי לבד, כמו סדרת נורבי, הרובוט המבולבל, החמודה מאוד, השם שלו הופיע על הכריכה פשוט כי הם ידעו שזה יגרום לספר להימחר יותר טוב.
כן.
ואגב, גם אסימוב עצמו פרסם לפעמים בשם בדוי, בעיקר סדרה מאוד חמודה, שנקראת Lucky Star.
כן.
שאפילו תורגמה לעברית. נכון. נובלות קצרות, כן. גם הן בלשיות, עוד יותר נואריות. גם שם יש את הצמד המצחיק הזה, מן ההולמס ווטסון סלש סנצ'ו קיחוטה, שפותרים תעלומות בין כוכביות, ומיועדת יותר לבני הנאורים.
כן. אגב, סוזן קלווין היא בעיניי הולמס. כאילו, מאוד, היא מתוארת כהולמס.
מאוד, נכון.
עם ווירדויות רגשית כזאת, נכון. ועם בעצם,
תבונה
כן,
אילאית,
התבונה אילאית, ופיצוח, כן, הגיון קר, בדיוק.
חוסר מוכנות ליפול לכל מיני סטריאוטיפים.
וניהול סיטואציות.
אנושיים כאילו. ונשיים. כלומר, כן. כשהיא אומרת לו, שום דבר מעולם לא נפטר אף פעם על ידי היסטריה, ברור. אז זה לחלוטין להתייחס כן, ל, כן. לסטריאוטיפ הזה. אבל לקחת את זה לצד השני, זה עדיין לא לייצר תיקון בעיניי.
כן, אבל אני חייבת לומר גם שבואי, כאילו פה דווקא ספציפית בדברים האלה, יש לי תחושה שגם אנחנו כבר לוקות אולי קצת באנכרוניזם, במובן הזה שלכתוב את זה בשעתו, היה רגע כזה של אוריקה, שוב, בגלל האפשרות לעשות את זה ככה. לא בגלל שזה מפרק את הבעיה.
אני מסכימה שלכתוב באותם ימים אישה, שהיא מדענית מבריקה, ונמצאת בשיא התחום שלה, בתקופה שבה אנשים שעבדו בנאסה, התייחסו אליהם בתור, כן. כן, בתור איזה freaks of nature, כן? וכשדיברו על לשלוח אישה לחלל, אז אמרו למה צריך, שלחנו כבר שימפנזה, למה אנחנו צריכים לתרוח לשלוח אישה לחלל. אז ברור שעל רקע השוביניזם נקרא לו אפילו פרימיטיבי של תקופתו, השוביניזם הנאור.
כן.
שהוא מפגין מרענן.
כי בסוף, אפרופו מה שנדבר עליו אולי הרבה יותר בפעם הבאה, שזה באמת ההתפתחות הזאת ההיסטורית שמעסיקה אותו, זה חלק מההתפתחות ההיסטורית אולי, של היכולת לפרוץ את גבולות התודעה שלנו ולשנות את ההנחות היסוד. אבל הוא מלא בהנחות היסוד האלה. זאת אומרת, גם אגב על סנטרם הרבוע של האנשים. אבל מה שאני אוהבת זה את הגליצ'ים הקטנים, זה את את סיפור המהגרים פתאום, את האיש שמשנה את ה-Z בשם שלו ל-S, בעצת נומרולוג. שהוא בעצם סטטיסטיקאי.
כן, אבל אפרופו זה, אפשר גם להפיל חלק מהאשמה על קמפל, ואכן רבים עשו זאת.
כן.
הוא ממש יצק את הסיפורים שהתפרסמו במגזין לפי צלם דמות תדמיתו. וזה כן. מה שהוא אהב, וזה מה שהוא דרש מהכותבים שלו. ולמשל, הפרד או התייחסויות אחרות לטלפתיה, לטלקינזיס, אלה השפעות מאוד קמפליאניות, הוא באיזשהו שלב הפך להיות עוד יותר קיצוני בהתעמקות שלו בכוחות פסיונים, כן, מה שנקרא.
כן.
והרבה מהכותבים התחילו לעזוב, לחפש לעצמם בתים אחרים, כי הוא באמת
כן, כי זה מוזר, זה כאילו, לא, זה כאילו קצת מרגיש תמיד כל הזמן.
אבל פעם זה נתפס כמדע.
מעניין.
כן, מאוד. כאילו... תראה, לארי ניבן בנה כן. קריירה שלמה על העניין הזה, כן. סיפורי הבלה שלו, אגב, בן זמנו של אסימוב, הזרוע הארוכה של גיל המילטון, למשל, עם סיפורי נואר, על בלש עתיד מאוד מאוד מתקדם, עם כוחות טלקינטיים.
אולי זה עוד נמצא, זהו, זה כאילו, אני תוהה אם זה עוד נמצא שם איפשהו בחיפוש העתידני שלנו. בכל מקרה, האם דיברנו על הרובוטים בפרק הזה?
אנחנו לא דיברנו מספיק על הרובוטים בפרק הזה.
אני גם חושבת. מה יהיה? מה יהיה?
ולא באמת על ה... על ההמצאה הזאת של מוסר רובוטי.
נכון.
זה אומר לעומת מוסר אנושי.
אנחנו נצלול לזה.
הם הרבה יותר מוסריים מאיתנו.
זה בטוח. לוואי שה-AI באמת.
כפי שמישהו המטביע בנו איזה שהם חוקים.
זה העתיד, יקירה. זה המוסד והארץ. בכל מקרה, אז אנחנו נמשיך. ואולי נדבר באמת על שתי הסדרות הגדולות. איך לומר, ככה זה יצא. נמשיך עם אסימוב לפרק כפול נוסף. 199 במספר של האחיות גרים.
הספירה לאחור מתקדמת.
כן, כן. שתוכלו להזין לו בשלל יישומון ההסקטים, וכמובן ממליצות לעקוב אחרינו בפייסבוק. אז נגיד תודה לאדר נהיר ולדן פלד שירזי, ותודה לך נועמה נהיר.
תודה לך, איילת ריאס.
ואנחנו נמשיך פה.
עם יצחק.
בפעם הבאה. עם יצחק, איך אפשר בלי. אז עד הפעם הבאה, ביי ביי.